לשיעורים נוספים ומידע על תוכניות מכון הדר ישראל, אתם מוזמנים לבקר אותנו באתר מכונהדר.org.il.
אני רוצה לסגור את את הלימוד שלנו על אוכל. וקצת חשיבה על המפגש הראשון שיש לנו עם אוכל בתנ"ך, בתורה. מה שמעניין זה שהאיסור הראשון בתורה הוא על אוכל. אני לא בטוחה שזה מה שהייתי מצפה, שיהיה האיסור הראשון, דווקא על אוכל. ואני רוצה לחשוב קצת על המשולש הזה של איסור, אוכל ודעת, שנפגשים להם בפרק ב' בבראשית עם האיסור הראשון. ואני חושבת שחלק ממה ש... אני תהיתי אם זה צריך להיות שיעור הפתיחה או שיעור הסיכום שלנו. מהסיבה הבאה, כי אני חושבת שאנחנו חיים בעולם שמאוד מקשה עלינו את היחס שלנו לאוכל. הרבה יותר אסור לגבי אוכל מאשר מותר. בדיוק הייתה, מישהו אמר לי, בדיוק הייתה כתבה על הנוראיות של שקדים. תגידו לי. זאת אומרת, יש חוויה, אוקיי, אנחנו לא נתנו לידיד לגמור שום משפט, אבל אני חושבת שידיד היה כנה איתנו, אוקיי, לגבי המציאות שאנחנו חיים בה. שבה רוב המחשבות שלי על הביס שאני לוקחת הם מה לא בסדר, ולא מה בסדר, אוקיי? הם אם זה שמן ואם זה פחממות ואיזה מין חלבונים יש לי, והעומס על האיסורים האלה, נכון? זה גם מה זה עושה לגוף שלי, משאירה רגע מחוץ לדלת את הסיפור של כשרות, אוקיי? שזה גם מטען, נכון? אבל מה זה... נכון, חלב אם ומטרנה, אוקיי? עד כמה זה טבעי, אוקיי? חסה, זה אורגני, אוקיי? אפילו במקומות האלה, שלא לדבר אז על המטענים הערכיים של מי ייצר את זה, איפה זה יוצר, איך אומרים carbon footprint? תודה, אוקיי? זאת אומרת, מה זה עשה לעולם בשביל להגיע לצלחת שלי, אוקיי? האם זה מקומי, עד כמה? עכשיו, ופה עוד כמעט ולא נכנסתי לכל המורכבויות האישיות שיש לכל אחד מאיתנו, אוקיי? על הקשר שבין הגוף שלנו לאוכל שאנחנו מכניסים לפה שלנו ומה זה עושה לנו, אוקיי? מה המטענים, האם באתי מבית שאמרו לי חייבים לגמור כל מה שיש בצלחת, או מבית שאמרו לי אצלי בבית לא היו כל כך הרבה ממתקים, ואני פתאום כשהכנתי את השיעור הזה נזכרתי שהיו לנו שכנים עם ארון ממתקים, שכנים יקים כאלה, היה ארון ממתקים. ואני זוכרת שהאימא הייתה הולכת לנוח, ואני הייתי מתגנבת לקחת סוכריה מארון ממתקים. אז מה כל הזיכרונות ילדות האלה, מה הם עושים לי כשאני עומדת מול הצלחת שלי, או שאני צריכה להכין. וזה המחשוב, השאלות שאני רוצה לחשוב אתכם, אוקיי? אז אני רוצה לפתוח בפסוקים מבראשית. ואז נצא קצת לחברותה ונחזור ביחד. אני לא עם החוברת. אני חושבת שזה בעמוד 65 בחוברת. 65 בחוברת. אני אגיד עוד דבר אחד. שבת היה לי ויכוח עם מישהו על המשמעות של המילה מיתוס. אני רוצה לומר עם איזה משקפיים אני רוצה לקרוא את בראשית. אני מרגישה שבראשית זה מיתוס במובן הבא. הוא מספר לנו על מי אנחנו. הוא מספר לנו סיפור על המשמעות של איך אנחנו כבני אדם. נכון, הסיפורים הגדולים של איך הגענו לפה, אוקיי? הם מספרים לנו על הגבולות שלנו ועל הנסיבות שבהם הם מטעינים במשמעות, באמצעות נסיבות, את הדברים המהותיים לגבינו. אוקיי? ולכן בראשית זה מקום מעניין לחשוב גם על האיסורים שאנחנו שמים על עצמנו בהקשר של אוכל היום. אוקיי? טוב. ויתה השם אלוהים גן בעדן מקדם, וישם שם את האדם אשר יצר. אוקיי? אנחנו בפרק ב'. ויצמח השם אלוהים מן האדמה כל עץ נחמד. אוקיי? אז יש שם עצים, דיברנו על זה קצת, אני כבר לא זוכרת באיזה מסגרת בשלושת הימים האלה. כל עץ נחמד למראה, טוב למאכל, וגם עץ החיים בתוך הגן ועץ הדעת טוב ורע. איך אתם מבינים את הצירופים נחמד למראה וטוב למאכל?
מבחינה, נגיד, כאילו, יש דברים בתוך העולם הביולוגי שנותן לנו להבחין בין אוכל שהוא טוב או לא טוב, אנחנו נגלים מאוכל שהוא בקוף, אנחנו מחפשים טעם מתוק של פרי, כאילו יש כאן איזשהו משהו שמקשר בין טוב למראה, משהו שמושך אותנו איכשהו, לבין טוב למאכל. היום זה פחות נכון, אבל...
היום זה פחות נכון?
כן, כי היום מה שנראה לנו הכי טעים, בדרך כלל זה הכי פחות בריא. אבל בהקשר של כאילו התרחקות מרעל, מבחינה אבולוציונית, כאילו, זה כן משהו שקיים.
גם היום אבל יש אסתטיקה לאוכל.
נכון.
כן, זאת אומרת, אולי גם היום אנחנו נגאל... מה? יופי, אז זה נורא מעניין. דיברנו על זה כבר השבוע, שיש באכילה איזה ערבוב של חושים. זה לא רק חוש הטעם, אוקיי? מצוין. עוד מחשבות על הצירופים האלה? כן, אור.
אני
לא
חשבתי
שאולי
זה
מתייחס
לאותו עץ,
אבל אנחנו
מתייחס לעצים שונים, כי יש עצים שאנחנו מותנים להם. באוכל מהן הוא מותר לנו, הוא יכול להכיר אותם.
יופי, אז היו שם כל מיני עצים, את אומרת, היו כאלה שהיו עם פריחה מדהימה, נכון? והיו כאלה שאם היו עם פירות נהדרים, אולי לא היה קשר בין שתי התכונות האלה. כן.
התיאור נחמד והתיאור של טוב, טוב זורק אותי חזרה לה, כאילו, היה טוב, יש איזה משהו בריאתי שהוא... זה מה שהיה צריך להיות, ונחמד.
לימים הראשונים.
לימים הראשונים.
נכון, בפרק א'.
טוב, פשוט טוב, של כל התיאורים של הבריאה, ונחמד, הוא נראה, הוא הרבה יותר סובייקטיבי, זאת אומרת, זה כרגע נחמד, או זה לא משהו שהוא בתוכו, בשורש שלו, זה משהו שהוא קצת חיצוני לו.
אני חושבת על הקישור שאתה עושה, אני שואלת עצמי על הסובייקטיביות, ומעניין שהוא מתקשר למראה, שמחזק אולי את האמירה הזאת. למרות שזה כאילו, נכון, עין חיצונית שאומרת את זה. אוקיי. נגיע לעץ החיים ועץ הדעת, אבל הם גם נמצאים שם... גם נמצאים שם בתוך המרחב, נכון? אוקיי.
אפשר?
כן.
שזה נהיה לי ממש מחזק את מה שהוא אמר, כי אנחנו מגיעים לחשוב את זה כעצים מעץ הדעת, ויש לנו פירוט מאוד מאוד ארוך של המון סוגי עצים, כאילו, אחת להתמקד בשתיים הראשונים, אבל זה כל עץ נחמד למראה וטוב, ואפשר לקרוא את זה בטוב למאכל, ועץ החיים בתוך הגן, ועץ הדעת טוב ורע. כאילו שיש לנו פה חלק אולי מקוראים לנו שאפשר להגיד שזה עץ מאכל, או עץ סרק, או עץ נוי, או כל מיני עצים, חלק שלא ברור לנו עד הסוף מה זה החיים, ודעת
עוברה,
וכאילו...
נכון.
יש פה איזשהו כיוון לא ברור עד הסוף.
אני, כשחשבתי על זה, אמרתי לעצמי, למה עץ החיים ועץ הדעת לא מתוארים כנחמד למראה וטוב למאכל? נכון, זה הם אמורים להיות, אבל נכון, יש פה הפרדה ביניהם, ואז גם באמת לעוד תתי קטגוריות מתוכם. כן.
גם אין בכלל תיאור של שימשיות חוץ מעט למאכל, שלא חושב שאפשר לבנות ממנה את זה.
זה
מתאר
את
מצב
שלפני העבודה, של הדעת. נכון, זה מעניין. אולי זה מעצים את הסטריאוטיפ, זה לא המילה הנכונה, אבל את האסוציאציה שלנו של גן עדן כמקום שלא היה צריך דברים. נכון? כן. יופי. ויקח השם אלוהים את האדם והניחהו בגן עדן לעובדה או לשומרה. אני אשאל פה, האם הלעובדה או לשומרה קשור באוכל או לא. אוקיי, אנחנו... שווה לחשוב על זה. והצו השם אלוהים על האדם לאמור, אוקיי, אז עכשיו יש את הצו הראשון. מכל עץ הגן, אכול תאכל. תגידו לי, יש מצבים בחיים שלכם שבהם אתם מרגישים או שאומרים לכם מכל החול תוכל? שאתם מרגישים מכל החול תוכל?
כמו שלמדנו אתמול בסוף השיעור של הרב דודי של הרב שמואל שכל שנה היה חוסך כסף ליום אחד שבו היה אוכל הכל
מותר. יש מלא דיאטות כאלה של יום חופשי. כן, כן.
כן. מופה של בית פנון.
מה?
מופה של בית פנון, מהונדס תחת שאתה תרצה הכל. קחת צלחת מכל דבר, ואם לא, אז כאילו לא חווית על מה שצריך.
אורך הצורן אתמול.
בבית של אמא.
בבית של אמא.
אני כאילו, כשחזרתי מאוד בדיוק, כאילו, פתאום הרב לי אחיה, ואז באתי לברית של ישראל, לאן לארבע חודשים שלי. תקוע מול מזוואל לבודי, ואני ממש ממש אוהב תוכל חלביס, כאילו, לברית איתה חלבית, לפחות להתגנתי. כאילו, ממש 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 התלהבתי, ממש הרגשתי של... כזה,
מכל ממש, פעם כל יום. אבל אני חושבת שזאת חוויה יוצאת דופן. אוקיי? זאת אומרת, שזה לא, אנחנו לא ניגשים לכל ארוחה בתודעה של מכל הכל תוכל. נכון? אוקיי? ממש לא. ועכשיו האיסור.
בסופר
לפעמים מרגישים את זה?
שזהו העצב, העצב.
אבל זה לא
באמת,
אבל זה לא מגיע לבאמת,
אני יכולה
להגיד
את זה בכל.
בדיוק.
לכן
אומרים שזה
יופי, אז רגע, תגידי את זה יותר
בכל. אנחנו אומרים שאסור ללכת לסופר
רעבים. כן, זאת אומרת, עברה לי אותה מחשבה בראש, זה הרגעים שבהם, נכון, אני חוזרת הביתה ואני כאילו אומרת, קניתי את זה? קניתי את זה, נכון? נכון, בדיוק. ומי את הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו? כי ביום אוכלך ממנו מות תמות. מה הקשר בין מוות לאכילה?
את הורגת משהו אחר בזמן שאת אוכלת. זאת אומרת, אני כשאני מסתכל, או כשאני רואה אוכל, אוכל אוכל, המחשבות האלה שיש פה איזשהו סיום של חיים בשביל החיים שלי. יש פה איזשהו, תמיד את הבאלנס, לא באלנס, החוויה הזאת ממוות וחיים. ואז מה שיוצא ייצר עוד חיים, אז אני ארוג את זה כדי שיהיה לי עוד, תמיד יש מוות בתוך אוכל.
לא תמיד, שוקולד.
לא תמיד.
שוקולד. ילדים אפריקאים מסכימים.
אני מסתכל על עצמך בצורה מאוד... אני מדבר על עצים, לא מדבר על כאילו, זה ממש עצים, העץ חי עדיין, כאילו, זה
שאני מטפלת לו. אני נגיד שיש לי עצים, אני יודע לי חציל, וכשאני תולשת אותו, אני מוצאת כאילו, הוא קצת מת כזה, כאילו, מת.
ואז הוא מתחיל להירקס, זאת אומרת, הוא נכנס לתהליך של... אני הולך להיות רקוב, אני הולך להתרקב ברגע שאתה
לא תורש את משהו. נו, אתה מזה מפיץ מה. אני מתחיל להיקח את הרציל על הרקוב, אז
כמה בנו שלי, כמה שאני שם את משהו,
משהו. עץ
מת שפועטים אותו, לא שקופים ממנו עצים, זה האיסור גם אחר כך לסבור את הדברה,
כאילו. אני רוצה להציע פרספקטיבה אחרת, אוקיי, שתאמר את הדבר הבא, אוקיי? שזה לא או אני או הדבר, אלא זה איזה המשכיות משותפת, נכון? זאת אומרת, אפשר גם לחשוב על זה ככה, שהדבר נקטף וממשיך, לא רק ממשיך, אלא שהוא מקור החיים. נכון? אני לא יכולה להתקיים בלי אוכל. אוקיי, אז אפשר גם לראות את זה בצורה כזאת.
כן, לא הבאתי שיפוטית למוות. כי המוות יש לו איזשהו משקל, שהחברה שלנו מייחסת, אבל הוא לא...
נכון, אבל אני רק אומרת שאפשר לראות בזה המשך של חיים, לא רק מוות. זה כזווית אחרת, אבל אז אני לא... אתה נתת תשובה לשאלה שלי, אתה צודק ב-100%, ואני אומרת שהפרספקטיבה השנייה היא לא עונה על השאלה שאני שאלתי. נכון, של היחס בין אוכל למוות. נכון? אני שוב מסתכלת על ידיד, כי אני אומרת לעצמי, כמה פעמים הולכים לרופא בחיים, או עוד נלך לרופא בחיים, והוא יגיד לנו, תמשיכו לאכול ככה וככה? זה קשר בין אוכל למוות, נכון? סוכר, יש אנשים שלא יכולים לאכול. אוקיי.
אלרגיות.
מה?
אלרגיות.
וכמובן מגוון האלרגיות, אוקיי?
גם כמות של אוכל. כאילו אוכל צר שלו זה מוות. יש לי משני הקיצונים. מעט מדי אוכל זה מוות ויותר מדי אוכל זה מוות.
נכון. נכון. נכון, שכשאני חושבת על העולם שלנו, אני חושבת שדרך אחת שבה מתמודדים עם חוסר שליטה היא ללכת לאחד הקיצוניות האלה, אוקיי?
כן, נכון. זה ממש חושף, כאילו אני גם חושבת את זה במהלך לסמיה, שזה חושף נקודות מאוד, כאילו אני חושבת על ביומיום שלי, כשאני באה ואוכלת, או, זה לא תמיד, אבל אופן זה יהיה קשור לאיזשהו משהו מאוד עמוק בנפש, כאילו אני מרגישה בודדה, אז אני אוכל, אני מרגישה שאני לא יודעת איך לנהל את הלו"ז שלי, אז אני אוכל, כאילו זה...
או הפוך. כאילו אני נורא בלחץ אני אוכל, או אני נורא בלחץ אני לא אוכל.
נכון.
וגם יש, כאילו, מעבר ל... כאילו, בין שלל הרגשות זה גם, כאילו, הרבה פעמים עיסוק באשמה, בבושה, בסדר, לא בסדר, כאילו, עוד לפני הקשרות.
נכון.
או גם פשוט
העניין
שלפעמים אנחנו אוכלים לא כי אנחנו... כי אנחנו מנותקים מהתחושה של הגוף שלנו. אני לא באמת אוהב, אבל הגיע הערב, זה הראש שלי אומר לי, אני רגע יכול לאכול.
נכון, נכון. שזה יכול להיות משהו מאוד מחבר או מאוד מנהל.
סליחה שאני כל הזמן חוזרת לעניין של אימא, כי אני כזאת, אבל הצד השני המוחלט של להאכיל ולבטא חיים, זה לא כל כך הצד של המוות. זה אין שם את הלחץ של... אם אני לא אצליח ואני כמו שצריך, אז אין פה תרגילית. שם הולך לעצמם, אבל זה לא... זה הפוך היום, אני הייתה תחושה של מוות ולחץ ושליליות.
נכון, זה מנותק משליליות, אם אנחנו מצליחות, נכון? זאת אומרת, זה ללא ספק בתוך המנעד של הרגשות אשם, אם אני עושה את זה טוב, נכון, מחייב, נכון.
וגם דרך אגב, סליחה שזה, אבל ועוד שם, כאילו אם מתחילים עם התיאוריה של השד הטוב והשד הרע, כאילו...
לא, גם נראה
את מרגיש. לא, אבל חוץ מצלף, אבל זה כבר מתחיל, זה לא פלא שזה מתחיל שם.
נכון, אני מאוד מקוט.
כן. ממש מעניין לראות שם של הפסוק זה כי ביום אוכלך ממנו מקטימות, וזה די קשר ישיר שבאותו יום כביכול אתה קורא את הפשט, וכל מה שמתקשר לנו עכשיו עם קשר שלילי, מכילה קיצונית או מכילה של אלרגיות, זה תהליך, כאילו כביכול כל הקשר שלנו היום עם אוכל, זה סבבה שזה הרבה קלוריות, אני לא אראה את זה היום, אני אראה את זה כאילו מתחייב או אלרגיה, מישהו שהוא צליאק, כי הוא לא יראה את זה היום, לרוב, הוא יראה את זה, הוא יראה אוקיי בטן אולי, הוא לא יראה מה קיצוני.
נכון, אני... זה מעורר אצלי כל מיני מחשבות, דווקא בהקשר של הבריאה, שבה ההגדרה של יום, היא לא מאוד מוגדרת, אוקיי? כי הרי מדברים על ימים עוד לפני בריאה של שמש וירח וכוכבים ודברים כאלה. נכון, ואני חושבת שזה גם... אבל מה שאת אומרת זה שזה חלק מה שמקשה עלינו להבין את ההשלכה.
כן.
זה שהיום הזה, הוא כאילו זה ישפיע בהווה שלך, אבל ההווה הזה יכול להיות מאוד מתמשך.
כן,
מבקשים
לך לעשות בחירה מיידית, אבל שהתוצאה היא לא מיידית.
נכון. ואני גם אומר את השאלה הפרשנית שאת מעלה. תגידו, אדם וחווה מתו? אז זה גם צריך להנחיח את זה. זאת אומרת, אז זאת שאלה? אוקיי? באיזה, אולי אני צריכה לשאול, באיזה מובן הם מתו? אוקיי? בשביל שתהיה לנו פה מענה פרשני. אבל גם צריך לראות את זה.
שאלה שלי. בקשר הזה, אני כשנקראתי את זה, בעיניי זה היה, זה לא שהם... כאילו, האם היה להם חיים לפני כן? כאילו, כפי שאנחנו מכירים אותם היום. זאת אומרת, האם האופציה למות היא זאת, כאילו, היא מה שמתקבל ברגע שיוצאים ממנו?
אולי, זה אחד התשובות שהפרשנים באמת נותנים. אוקיי? זאת אומרת, ההפכות לבין תמותה. זאת המשמעות של האכילה ושל הגירוש. אוקיי? צריך... כן. אוקיי. אני רוצה לתת לכם טיפה הנחיות לאיזה 10 דקות, רבע שעה. רבע שעה, אני מקווה, של חברותה, אוקיי? הדבר הראשון שאני רוצה שתעשו בחברותה, זה אני רוצה שתכתבו מדרש. אני רוצה שתכתבו מדרש על מה היה העץ שממנו אדם וחווה אכלו. מה היה את הדעת טוב הרע? אוקיי, חלקכם מכירים את המדרשים של חז"ל על זה, חלקכם אולי לא, אבל מה אתם חושבים? תכתבו את המדרש הזה, אוקיי? רוב המדרשים יהיה בהם את המילים, אילן שאכל ממנו אדם הראשון. נו, אילן שאכל ממנו אדם הראשון. מי רוצה לשתף במדרש?
היא עלתה על חז"ל, היא אמרה שזה הנביאים שהם בעצם יין. חיוונה לדעת גדולים.
הנביאים שהם בעצם יין. נועה, תגידי מילה על הבחירה הזאת.
זה מה שחשבתי, כאילו, לעת הדעת. לאלכוהול יש אפקט שהוא מוריד חסמים ומגננות, אז מצד אחד יש לזה את היתרון של היכולת להסתכל פנימה ולראות, ומצד שני זה גם יכול להיות מאוד מאוד כואב. זו מבטיחה שלא קראתי את זה.
כן.
ואני חשבתי שאולי יצא דעת זה בכלל משהו שאין לנו, כאילו משהו שנשאר או נשאר. זה לא בכך משהו.
פרי קסם כזה. נכון. אוקיי, עוד מחשבות, נעתי.
אגב, פרי קסם, חשבתי בהתחלה על, על פטריות, שזה לא עץ. זאת אומרת, העץ לא תואר כמו כל העצים, אז חשבתי בהתחלה שזה יהיה פטריה, ויש כאן אנשים היום שחושבים ש, שמייחסים את ההתפתחות הקוגניטיבית של האנושות לפטריות, אז העתיות. אבל אחר כך...
רק הם שלקחו פטריות.
אבל אחר כך אמרתי, אולי זה לא
בטריות
מדרש, והלכנו על שיטה אחרת של התפתחות קוגניטיבית שהבנו אחרי, שדיבר על החיטה, בעצם העצם של יד אדם מעורב בתהליך של הכנת האוכל, ואז חשבנו יותר על תמונה חיטה, יפה, שבעצם לא תרבטנו את החיטה, אלא החיטה תרבטה אותנו.
נגיד שוב, זה קשר לפטריות לדעת?
אומרים שהפטריות הזיתיות, החומרים שלהם הם מאפשרים איזשהו consciousness אחרת שלא היה לפני.
הבנתי, כאילו, כן. אוקיי, עוד מחשבות? כן, למה?
היכולת
לדמיין מציאות שהוא
לא,
כמשהו
שלא קיים,
עוד לא קיים,
גם שקר וגם פוטנציאל, זה
הכל. זאת אומרת שזה לא משהו פיזי, אלא פשוט היכולת לחשוב מעבר לגן עדן, בעצם. נכון? ואז תמשיכו את המדרש רגע. אכלו, אז מה הייתם שמים?
אוכלים
לוויין, רואים שהם רואים שזה אומר שהם מדמיינים יכולת לא להיות המתונית. הכל הרבה, אדם עדיין, הם מדמיינים שאפשר להיות משהו כזה, דבר כזה, שדהים.
זאת אומרת, אתם, מה? שהפועל לאכול זה בעצם לדמיין. פועל, כן, משהו כזה. קצת? לא. אוקיי, תודה.
אפשר להגיד ששתי דברים, אפשר אמרנו שלעץ קוראים דעת ולפרות שלו קוראים טוב הרע, או לפרי שלו קוראים טוב הרע.
רגע, אני צריך לשאול את זה. עץ, כמו עץ התפוח, עץ הדעת.
ולפרות שלו קוראים טוב הרע. ואז זה מתאים לניגודיות של זכר ונקבה בכל המשחקים האלה.
לא, לא, תגיד עוד משפט.
ועוד משהו
אל ש... לא, רגע, אל תניח שהבנתי את זה. תגיד למה אתה מתכוון.
אני גם לא יודע, אבל סתם שזה...
אני אומר את זה שזה יותר מדי יש את הצורה אחרת. זה די למה אני יודעת.
צריך
להגיד
שכאילו,
קוראים
לה עץ. קוראים לה עץ. כן, כמו דקל ותמרים. עץ הדעת, והפרות שלו רואים טוב הרע, ואין לך אותם דמות. ועוד משהו שאפשר להגיד זה ש... העץ זה לא באמת עץ, והפירות זה לא באמת פירות, והלאכול זה לא באמת לאכול, ולפירות קוראים תרבות. זהו.
כן, אבל...
תסבירו מה שאומר.
כן. זה קצת
קצת מחזירו
מה שנתי אמר. זה המקום
של
תרבות כדי להפיק את ה...
הם עשו משהו שגרם להם לצאת ממעבר ממציאות של כאילו להיות קיימים במציאות מוכרת מראש שמוכתבת לפי כללים למציאות שבה הם לוקחים את האחריות ליד שלהם והם יוצרים דברים חדשים שלא יודע מה, מיליוני שנים אחר כך הם שאלו את השאלה של מה גורם למזון להגיע לצלחת שלי וליצור את התביעת פחמן או שוק אחר אז כאילו, וכל זה במילה של תרבות וכל זה בעצם עץ הדעת וכל מה שהולך משם
כן, שבעצם אתה מספר לי נרטיבים שונים של איך להבין את, את, את גן עדן והיציאה ממנו, נכון? כן.
אנחנו
כתבנו... מעולה, מישהו.
טוב, אז הראשון שלנו קיבלנו לדעת גדולים, אבל מסיבה אחרת, כאילו גם אנחנו הלכנו על תאונה, אבל מסיבה אחרת עם מה שכתוב. אז כתבנו, אילם שעשה ממנו אדם הראשון תאנה היה, מה תאנה אינה מבשילה בעת אחת, כך האדם מזמן שאכל מעץ הדעת, אינו מתקן אלא כמעט. כאילו כשאדם היה בגן עדן היה איזושהי מציאות שלמה שהוא היה בה ובעצם מהרגע שהוא אכל הוא כבר לא הכל מבשיל בבת אחת אלא צריך לעשות איזשהו תהליך כדי להיות מטופן
רגע, אני עוד מעכלת שנייה את תזכירי לי, אם שכחתי לומר את המילה הזאת בסוף השיעור, אז אם תזכירו לי לומר מה המילה הזאת, זה נכון לגבי עץ התאנה? שהתאנים...
כן, כן.
זאת אומרת, זו תכונה ייחודית של תאנה?
כן, תאנים, כאילו כשלקחנו את זה במחשבה על סדר טוביסט, שאחד הדברים של... כאילו שאומרים על תאנה זה שלא כל התאנים ישר עולות אל העץ, יש לך כאילו בהתחלה קצת תאנים שמבשילות ואז תקופה מסוימת ואז עוד כמה תאנים, וכאילו זה לא משהו שכל העץ ביחד מבשיל.
אוקיי, מעניין.
רגע,
אוקיי. את רוצה להגיד לנו את השורה התחתונה? את לא יכולה להתבייש מכתיבה שלך. כאילו, מילא אני, אבל את להבטא שלך.
מה? יש קטע של יהודה גינזבורג שכותב על... על לימון כבוש, שיש עליו שמתחילים להבין את החיים, ואז אוהבים לימון כבוש. אז כתבנו על לימון, שמתחילים להבין את ה...
אוי, צמיחי.
זאת אומרת, אם בחיטה הדוגש היה שאנחנו למדנו איך לפתח את הדבר, את אומרת לי שהלימון זה שאני למדתי איך להתפתח בשביל להיות
ממנו. כאילו,
אני מתשוקה
לזה אולי.
אוקיי. שזה אותה משפחה, אבל... אוקיי, ממש מעניין. יופי. טוב. את רוצה גם אור? חצי יד? שנסתכל על המדרשים רגע. אוקיי, אז גפן, נכון? זה היה גפן תאנה וחיטה, נכון? גפן, שאין לך דבר שמביא יללה על האדם אלא יין. אוקיי, אז יש פה, היללה פה היא לא דבר חיובי, אוקיי? אז זה באמת מאוד הסתכלות. על העונש, שהוא התוצר של האכילה הזאת, אוקיי? אני כן חושבת שזה מתחרה כדבר, כמאכל שקשור בדעת. זאת אומרת, אין מאכל שקשור בדעת ומשפיע על הדעת האנושית באופן כל כך מדויק כמו יין. בהקשר של הטוב ורב. אז אני חוזרת לאמירה שלך, שמצד אחד זה כאילו מסיר עקבות וחושף, אבל זה גם מבלבל. נכון, זה מקשה על שיפוט.
הייתי אומרת שגם חיטה יכול להיות
קשור לדעת. כן, מסכימה איתך, נחזור לזה עוד רגע במדרש, אני מסכימה. כן.
גם אנחנו אמרנו על היין, על הענבים, שזה קצת, אולי זה מתאים, שזה גם משהו שכאילו בהמשך אנחנו משתמשים בו כדי לקדש. שכאילו יוצא מזה גם אולי הדברים הכי רעים והכי מבלבלים שאדם יכול לעשות וגם הדברים כאילו הכי גבוהים שהוא יכול לעשות שזה בעיניי זה כאילו די מתאים לעץ טוב ורע, שכאילו לא רק יצא מזה רע, יצא מזה רק טוב, גם טוב.
נכון. אני תוהה אם השימוש שלנו ביין הוא גם בשביל לעשות לו סובלימציה, בשביל איכשהו לשלוט. זאת אומרת, בגלל שהוא יכול לגרום לי לפרה, להתפרעות, אז אני גם, אז אני משתמשת בו, אני מתרבטת אותו, ומשתמשת בו, נכון, לשיא ההתעלות, אבל גם, זה גם דרך כאילו למסגר את האופן שבו אני משתמשת בו. נכון, יש כן. עוד מחשבות על יין? אוקיי. כן.
סתם שאלה, לא ספציפית על יין, אבל באופן כללי, כאילו כשאנחנו דיברנו, אז הרבה יותר לקחנו את זה למקום הכזה רעיוני וסימבולי ומה יש שם. ואז ממש הופתעתי לראות שכל החכמים ממש לוקחים את זה לאיזשהו מקום פרקטי של איך זה, במה זה נכנס בחיים שלנו שאנחנו מכירים, שאנחנו פוגשים. שזה מפתיע, כי אפשר לדבר על ההשפעות של המאכלים האלה עלינו, אבל הכישרות כל כך הותך לדעת, וטוב ורע ומוות. כאילו תהיתי, ואני תוהה עדיין לעצמי, למה הם כל כך, למה כל כך חשוב להם לקשור את זה למציאות שלנו היום. כאילו, כי אני לא מרגישה, מרגישה שיש על זה השפעות, אבל לא בצורה הזאת.
מיתוסטופ, חייב לדבר גם היום.
מה?
אמרת מילה מיתוס בהתחלה, כי נראה לי שמיתוסטופ חייב להמשיך וליצור עקבות גם אחר כך.
ואז מה? ואז התאנה? אז זה ממשיך שאני אומרת, אוקיי, עץ התאנה זה עץ הדעת עוד זרה. אבל היום אני יכולה לאכול ממנו ואין שום עניין. היום אני יכולה לשתות יין פשוט במידה. כאילו, זה להמשיך אותו, אבל זה קצת מוציא ממנו את העוקץ, כי...
רגע.
להמשיך במה?
שנייה, אז... קל לי לענות על השאלה שלך, אם אני מבינה אותה כמו שצריך. את אומרת, קל לי עם יין, כי יין גם היום הוא בלגן בהקשר של דעת וטוב ורע, נכון? אז בואו ניקח את האתגר שלך לדברים הבאים, כי עם יין הוא יותר פשוט לנו. בסדר? אז אתם רוצים ללכת לתאנה כדבר הבא? אוקיי? אז מה הסיפור של התאנה? התיקון. נכון? זאת אומרת, הם לוקחים את זה, הם אומרים, יש איזו סגירות בסיפור, נכון? אז מהבחינה הזאת, לומר שיש מעגליות ושבדברים שמאתגרים אותי, גם שם אולי אני צריכה למצוא את הכוח לתקן אותם, אוקיי? יש שם איזה היגיון, אוקיי? יש שם משהו שיכול לצלצל לי. גם לחיים שלי, אוקיי? את הגבת את זה על יין, אני חושבת, והם מדגימים את זה פה על התאנה, אוקיי? שדווקא, דווקא מהמקום של שיח חולשה או שיח חטא, גם מצאתי את שיח דרך לחיות. נכון? התאנה מאפשרת להם לחיות עם המודעות החדשה. זה מה שקורה. היא גרמה למודעות החדשה, והיא גם נותנת להם את הכלי, עכשיו איך אני אחיה.
אבל למה קוראים אז לפני זה בשם אחד, ואחר כך קוראים בשם אחר?
למה קוראים לה...
קוראים לה לפני זה, אם נגיד בעצם שזה התאנה, אז לפני זה קוראים לה עץ הדעת טוב ורע, ואחרי זה קוראים לה עץ התאנה, אז למה?
שאלה טובה. צריך לשאול את הדרשן.
ואיזה איבד אותם.
כן, זה מטריד אותך, אבל זה...
העץ איבד את כל המהות שלו, הוא כבר לא, כבר מותר לחומן, הוא כבר לא יביא אותך למות המות, הוא כבר לא...
נכון. וגם זאת שאלה שאתה שואל בעצם את כל הדרשנים, נכון? כל שם, אתה אומר, לא היה שם בהתחלה. גם גפן לא היה שם בהתחלה וגם חיטה לא היה שם בהתחלה.
גפן לא מופיע אחרי,
חיטה לא מופיע אחרי. אם את רואה את הפרי הזה בתור אלגוריה, אז הרבה יותר נוח להשתמש בענבים ויין וחיטה ולחם. מאשר בתאנה, או
באתרוג, כאילו. נכון, נכון. הכוח של התאנה הוא באמת בסגירות שלה בסיפור. אתה צודק, אנחנו, חוץ מה... זה מעניין שהדרשנים לא הלכו לכיוון שלכם, אוקיי? ואת אומרת שזה כן, כאילו, רעיון שהוא... כן.
או שדעת זה דווקא יכולת להגדיר את העולם ולקרוא לו בשמות. אז אני שואל בדיעבד, מה היה...
דווקא. אבל זה קורה קודם, לא?
זה קורה לפני זה, אבל השם, אני מוכר לך להיות בשמות, אתה... אני צריכה בלי. שמות פרטניים.
לא מנחם.
כן, אז אמרת איזה רמה של הפרדה והבחנה בין דברים. כן. אני אומרת לעצמי בהמשך לדברים שלך ידיד ולשאלה שלך, שאני תוהה אם היו הבחנות בגן עדן. זאת אומרת, היה, מה אמרנו? היו עצים שהיו טובים למאכל והיו עצים שהיו נחמדים למראה. ואחרי שאכלנו מעץ הדעת, פתאום התחלנו לראות תאנים, ענבים, חיטה, אולי זה חלק מהדעת, מטטי ההבחנות האלה. כן.
אני חושבת שגם כאילו, זה שתי נקודות שבא להגיד, שהראשונה היא כאילו, לא בהכרח שעץ הדעת לא צריכים בשמות של העצים כמו הרעיונות שעומדים מאחוריהם. זאת אומרת שזה משהו שמתאר אותם, כמו העצים שהם נחמדים למראה, ואז יש כאילו עץ אורן ועץ ראש, אבל הם כאילו, זה הקטגוריות שלהם, והם פשוט עצים שנמצאים תחת קטגוריה אחת, כאילו עץ אחד ועץ אחד, או זאת אומרת, שדה של עצים של עץ הדעת, אני לא בדיוק את זה עכשיו. אז אופציה אחת, וגם בהקשר למה שאמרת קטגוריות, שאני חושבת שכמי חברים שחשבנו, שכתבנו, לא כתבנו, כתבנו בראש, את המשל שלנו, שכאילו, גם הסיפור של הקטגוריות, מאוד מעניין לראות שאם היה לנו קודם את הסיפור של למה יש עץ דעת שמוביל למוות, אז מה המשמעות של עץ החיים? זאת אומרת, כאילו, נראה לי, לפחות שגם שניהם עומדים בקטגוריה אחת. כאילו, כשנשאלנו את זה בסיפור שלנו, אמרנו שכמו שכזה, החיות נבראו זוגות זוגות, אז אולי גם עץ הדעת ועץ החיים נבראו כזוג. כאילו, והם משלימים אחד את השנייה או שני או שנייה, מה שבא לי. אבל כאילו, כזה שיש איזה משהו שהוא בפני עצמו קטגורי. ואז ברגע שאוכלים ממנו, הוא פותח את כל הקטגוריות האלה של הטוב ורע, של התרבות, של הכל. ואדם הופך להיות הווסל של העץ הזה, שהוא יכול להיות שהוא ישות בפני עצמו.
נכון. טוב, תרבות לוקחת אותנו לחיטה. גבריאל, אתה רוצה לומר משהו על חיטה?
אני חושב שזה ממש, זה מסובך להפוך אותו ללחם, ואז יש קשר ממש חזק לרעיון של דעה וגם של חברה בכלל. זה האפשרות לקחת חיטה ולהפוך אותו ללחם, זה מסמל למשהו על החברה שאנחנו בתוכו, שאנחנו לא כמו חיות, שאנחנו לא hunter gatherers, אנחנו משהו אחר.
כי מתורבתים.
כן.
נכון. כן. היו לכם עוד מחשבות על החיטה? כן.
יש משהו בהוצאת יש יכולת אנרגטית מאוד גדולה בזרע של החיטה, רק היא לא פתוחה לנו, זאת אומרת, היא לא... אין לנו יכולת להגיע אליו, אלא אם כן אנחנו עושים בו כמה וכמה תהליכים. ואיזשהו מתייחס לתינוק, שתינוק לא מצליח להבין, כאילו להוציא, להבין דברים עד שהוא אוכל חיטה, זה מרגיש שפתאום הוא אוכל אנרגיות שהן... פחות לגלוקות, שזה מה שמגיע, זה מה שהמוח משתמש. לא פרוקטוז, שזה פחות הסוכרים שמגיעים, האנרגיה שמגיעה למוח.
כן, אז אני רוצה לומר, אם התינוק פה, נכון, הוא מופיע במדרש, שזה קצת מעגלי, מצד אחד, זה הצד שאתה מדבר עליו, של היכולת שלנו לפתח מתוך חיטה אוכל. אבל צד שני, הוא מערכת עיכול מספיק מפותחת בשביל לאכול את הדבר הזה, נכון? תינוק יונק, הוא לא אוכל את הדברים האלה, ולחם זה לא הדבר הראשון שאתה בהכרח תיתן לתינוק לאכול. וזה מעניין, לכל אורך הדרך החכמים תופסים קשר בין התפתחות פיזית להתפתחות מנטלית. אוקיי? אז פה זה בילד מאוד צעיר, והם ממשיכים עם הקשר הזה. אוקיי? זאת אומרת, הקשר בין גוף ליכולת מנטלית בשביל החכמים הוא מובן מאליו. אוקיי, שההתפתחויות האלה הולכות יד ביד והולכות ביחד, כן.
הבעיה שלי עם חיטה זה שזה נורא הופך את כל הסיפור בשבילי, כי אני רואה את הסיפור כמשהו אימפולסיבי, וכאילו חלק מהחטא שאנחנו מדברים על החטא הזה, כאילו עדיין, זה כל כך חשוב בתרבות שלנו, בתרבות העולמית, זה העניין האימפולסיבי וחיטה, זה לוקח המון זמן,
לא
כן.
כן, נכון. מה עוד בעייתי בחיטה?
שזה לא עץ.
תודה, זה לא אילה.
אבל זה גם נכון עם גפן.
נכון.
וגם עם...
נכון, איך החכמים עונים על זה, שזה לא... כן, שהוא היה גבוה כמו אילן בתקופה הזאת.
גם יין זה פרויקט, זה לא עניין שלו.
גם יין זה פרויקט, זה נכון, למרות שהנביא...
יש משהו בענבים אבל, שכתובים עצמם, שאנחנו יכולים, אולי זה... היה לזה אותו השפעה של יין. אבל חיטה אין דבר כזה.
נכון.
פשוט משהו קשור לחיטה שזה הזכיר לי. יש לי הרבה חברים שגדלו בשנה הצעיר וממציאים ברכות הומניסטיות לכל מיני דברים כאילו, כדי לא, שזה לא יהיה קשור על הברכות והברכה, כאילו, כאילו ברכה שהם עושים מהמציא כשכאילו כשאנחנו אוכלים ברכות שבת ביחד זה לברך על הלחם כסמל יצירת האדם עמל כפיו ומעשה ידיו כי לא הבחירה בין טוב ורע ונבחר בטוב
אני אפשר לאכול אחרי זה.
לפך אתה רעב אחרי זה.
ואני אפילו לא הבנתי כאילו מה הקשר של טוב ורע לברכת ברכת מוציא, וחשבתי שזה כאילו פשוט כזה תמציאו כאילו משהו שנשמע בסדר, אבל כאילו לא אהבתי. אבל זה די מגניב לראות את זה במדרש, ואני לא יודעת אם כאילו מי שכתב את זה
הכיר
את המדרשים
שלו. בטוח. פשוט
כל הברכות של השומר הצעיר זה לידי דתל"שים לפני 80 שנה.
זה היה זה הרבה. לא, לא, אין בזה ספק. אוקיי. אני רוצה לחזור לפסוקים.
קדיש יש.
בסדר? אני... פסוק י' ז' קראנו ביחד וקצת חשבנו עליו ומעץ הדעת טוב הרע לא תאכל ממנו כי ביום אכלך ממנו מות תמות. עוד דבר שצריך לומר על חיטה זה שכנראה זה המשחק עם המילה חטא. זאת אומרת, זה גם פה נראה לי חלק ממה שמניע אותם. אוקיי.
אבל המילה חטא מוזכרת פה? לא. המילה חטא מילה נוצרית, לא מוזכרת פה.
כן, אבל היא כן מופיעה בתנ"ך. זאת אומרת, אתה... אתה צודק. אבל אני חושבת שזה מדרשנים, זה אולי חלק מה שמניע, אבל אני לא...
כשקראתי את השאלה של... אמר לי, באקטיב עץ, אמר לי, מתאורות היו כרזר, מה? התשובה זה, מה אתה שואל אותי, האם זה היה עץ או לא היה עץ? אני בא ואומר לך משהו שתלמד ממנו, ואתה אומר, לא, כי זה לא היה עץ, נו באמת. לא, זה היה כמו ארזי הלבנון, זה לא באמת, כאילו...
כן, זה לא שאלה רצינית, זה לא תשובה רצינית.
זה לא תשובה רצינית.
כן. ויאמר השם אלוהים, לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. זה פעם ראשונה ששמתי לב ששני הפסוקים האלה הם אחד אחרי השני. ואני תהיתי, בכלל אני חושבת שמעסיק אותי מה איסור מייצר. זאת אומרת, זה שאנחנו חיים בעולם, שכל מה שאנחנו מכניסים לפה, יש לנו תודעה שאולי זה רעל, חלב, רעל, גלוטן, רעל, הכל רעל, או פשוט אכזריות, בשר, אכזריות, אוקיי? מה זה מייצר? ונדמה לי שיש פה איזו אינטואיציה שזה מייצר בדידות. בדידות. שאסור לייצר בדידות. עכשיו, אני בקונפליקט לגבי זה, כי אני חושבת ש... מציאות שבה הכל מותר היא גם לא מציאות טובה, אבל אני רוצה לדייק במילה, אני לא מתכוונת טובה. אני חושבת שיש משהו בחוקים שזה מגונן. יש משהו מגונן בחוקים. אבל עדיין אני חושבת שיש גם משהו באיסורים שזה קשה. אולי דווקא כשהם רנדומליים, לא יודעת. הדבר האחרון שאני רוצה לומר, שקשור בחיטה. וקשור במקור השמיני הזה שמרגיז אותי, שאני חושבת שאיסורים מייצרים סקרנות. וחלק מהמדרשים היותר שונאי נשים, היותר מיזוגנים שיש, מאשימים את חווה בסקרנות. ובעצם אומרים, הרצון שלה לפתח את העולם ולא להסתפק בגן עדן הזה שניתן, היה חלק מהבעיה. עכשיו, מה שמצחיק הוא, שהרי, על מי אומרים בזיעת אפיך תאכל לחם כחלק מהעונש? על אדם, אוקיי? אבל שמים את האינטואיציות האלה של הרצון לפתח דווקא על חווה. אז אני אומרת את זה חצי בסוקריים, אבל אני גם אומרת ש... אני חושבת שאיסורים עושים לנו כל מיני דברים כאלה, גם של סקרנות וללכת מעבר להם, ומצד שני גם של מוגנות ולפעמים גם של בדידות, ושיש משהו בפסוק שמרגיש את זה, כן.
אחד
הדברים
שממש מסקרנים אותי כשאני קוראת את זה פה זה מה הסיפור עם הנחש?
כן.
א', מה האינטרס שלו? למה הוא כל כך נגדם? ובית... לא, אבל מה הבעיות שלו? וגם למה האישה נמשכת אליו? למה האישה הולכת אליו? נראה לי שזה אולי מה שאת אומרת על בדידות, שיש פה סך הכל שתי אנשים בעולם. וזה אולי הסיבה שהיא... כאילו, אני מנסה להבין איך הם נהיו חברים, איך הם בכלל הכירו את הנחש, מה קורה כאן. ונראה לי שאולי זה זה.
מעניין.
במיוחד נחש שהוא... אני לא יודע בדיוק מה הוא, אבל... שהוא יוצא דופן
מאחרות אחרות. כן, הוא לא על גחונו, נכון? זה אנחנו יודעים.
יש פשוט, שוב, סליחה שאני מביאה מהמחשבה המערבית, אבל יש קריאה של חוקרת שקוראים לה אילנה פרדס, שהיא קוראת בדיוק את הפרק הזה, והיא משתמשת בלקן, בפסיכואנטי קאי לקן, שהוא מדבר על האופן שבו האיסור מייצר תשוקה. נכון? ותשוקה תמיד שמה אותך בודדה, כי את תמיד במרחק מהדבר שאותו, שאיתו את רוצה להיות. מצד שני, זה בדיוק מה שאת אומרת, הוא גם מייצר את הסקרנות. ופרדס היא עומדת על זה שהאישה באמת נוצרת אחרי האיסור, והכתיפה של ה... לא, אני אגיד משפט קודם לכם. והטקסט בנוי ככה שהוא מסווה את זה שהאל מניח מראש את הפיתוי. הוא מזמין אותך לאכול את הטוב והרע, והאישה פה עושה מעשה של כינון סובייקטיבי. זאת אומרת, היא...
יש... של, של להיווצר.
בדיוק, האיסור הוא לא האיסור שמוטל עליה, הוא איסור שמוטל על האדם. ויש שורה של מעתקים, זאת אומרת, האל בורא את העץ, הוא מעמיד את האיסור הזה, הוא שם את האיסור הזה על הגבר, ופרדס אומרת על הנחש, שהוא מין הסמל של הפלוס, הכוח של האל, הכוח שלו הגברי של האל, שמפתה את חיה, מזמין אותה לאכול את התפוח הזה, אבל בעצם חווה עושה פה משהו שהוא לא, שוב, שהוא לא הוראה ישירה שמכוונת אליה.
אילנה פרדס, היא חוקרת מדרש.
נכון.
בחיפה, ששווה להכיר את הדברים שלה. דבר אחד שאני אדגיש, אני משאירה את הנחש בסוגריים, כי אני באמת רוצה להתמקד באסור ובאיסור הזה, אבל אני כן רוצה לומר שנורא חשוב לשים לב שבאמת האיסור הוא כלפי אדם, אוקיי? הוא כלפי אדם בנרטיב הזה, הוא לפני שחווה בכלל נוצרת. ואחת השאלות היא מה היא שמעה, אנחנו נגיע לזה בעוד רגע מעוד כיוון של המדרש, אוקיי? אז אני שנייה משאירה את זה, אני קופצת לפסוק כ"ה שנראה לי הוא הפסוק הבא בפסוקים שלהם, שלכם. והיו שניהם ערומים, האדם ואשתו, ולא יתבוששו. המציאות של גן עדן, אוקיי? עכשיו, אני לא יודעת בדיוק, גם לא מה זה ערום וגם לא מה זה יתבוששו. האם מתארים אותם בלי בגדים, כמו שאנחנו משתמשים בעברית המודרנית, או אולי הם לא פגיעים, אולי הם בלתי פגיעים, הקדוש ברוך הוא מגן, אוקיי? הם חשופים, הם פתוחים, ואין להם בושה או אין להם פחד, אוקיי? התבוששו, יש לנו במובנים שונים במקרא, המשקפיים התיאולוגיות של הסיפור יאמרו, הם חיו בהגנה מוחלטת של הקדוש ברוך הוא, אני חושבת שזה דברים שהעליתם חלקכם כבר קודם, והמשמעות של היציאה לגן, מגן עדן, היא שבר באמון הזה, באמון הזה שאני מוגנת לגמרי על ידי הקדוש ברוך הוא, כשאני עוברת על האיסור, זה חלק ממה שאני עושה, יש איזה שבר, שבר בקשר, אוקיי? ואז אני צריכה הגנות, נכון? על המערומים שלי.
גם הנחש ערום.
גם הנחש כמובן ערום. אני רק אגיד עוד משפט אחד, שגם זה מראה על חופש נורא גדול ביניהם, זאת אומרת, הלא התבוששו יכול להיות כלפי הבורא, אבל גם יכול להיות אחד כלפי השני. זאת אומרת, יש איזה משהו מאוד מאוד חופשי ופתוח וחשוף ביניהם, אוקיי? כן.
יש משהו שהוא, אני חושב,
מה הדבר הכי מדהים בכל הסיפור הזה, שזה בסוף, אחרי מדברים דווקא לגיבוש שלו על האוכל, בסוף כל הסיפור, אחרי כל החטאים והגיבוש של גן עדן, הם עצורים שהשם הלביש אותם, באף הכי חומרתי בעולם. אז מבחינתי זה דווקא הסיפור המסגרת היותר מעניין, שיש את הסיפור של אדם, שאנחנו רואים את עצמנו כאדם, ואנחנו מסתכלים בחוץ על הסיפור של השם שיצר אותם, מה זה חמל עליהם, החטא שלהם.
נכון, נכון. זאת אומרת, שזה לא סוף הקשר, אלא התחלה של קשר אחר. נכון, כן. הזמן שלי קצר. אני מתקדמת טיפה עם הפסוקים. והנחש, כמו שטל אמר, היה ארום מכל חיית השדה, אשר עשה השם אלוהים, ויאמר אל האישה, אף כי אמר אלוהים לא תאכלו מכל עץ הגן, אוקיי? לא שמענו שום צו כלפי חווה, ותאמר האישה אל הנחש, מפרי עץ הגן נאכל, ומפרי עץ אשר בתוך הגן אמר אלוהים לא תאכלו ממנו, ולא תגעון בו, פן תמותון. ואני חוזרת לשאלה הזאת של מה איסור מייצר, אולי נציץ רגע במקור חמש, בוא נציץ רגע במקור חמש. אוקיי? מה שמקפיץ את הדרשנים זה האיסור נגיעה שחווה מוסיפה על האיסור לא לאכול. אוקיי? והטענה של הדרשנים היא שהנחש מנצל את הדבר הזה. אוקיי? ומפרי העץ אשר בתוך הגן, הדאו דכתיב, אל תוסף על דבריו, פן יוכיח בך ונכזבת. תני רבי חייא. שלא תעשה את הגדר יותר מן העיקר. זה נראה לי ממש חשוב. זאת אומרת, יש לי רושם שאיסורים לפעמים גורמים לנו להתבלבל וניכר לטפל.
אבל כאילו ביהדות, כבר חשוב שלא עמדה, והיה כל סייגים שלי.
כן, זה קצת... כאילו בחייו, אתם אומרים לנו,
זה מה שעשינו כל היום.
אבל אני חושבת שצריך להקשיב להם טוב. זה לא תשובה שמספקת אותי כל כך. זאת אומרת, אני צריכה מחר בוקר להחליט איך לחיות.
נכון.
ואני חושבת שיש פה אמירה, שבתוך כל מרחב הסייגים הענק שהרב נדב והרב אביבה העבירו אותנו דרכו השבוע, אנחנו בסופו של דבר גם צריכים מחר בבוקר לאכול משהו. וזאת שאלה, מה התפקיד של סייגים בתוך המחר בבוקר שלי הפרקטי, כשאני צריכה להיות באינטראקציה עם אנשים, אם על זה דיברנו, אוקיי? דיברנו הרבה על איך אני חיה ואוכלת עם אנשים אחרים. ואני מצטערת שקשה לי לקרוא את זה בציניות, אבל אני רוצה גם לשמוע את הקול שאומר, סייגים מטשטשים בניכר לטפל. אוקיי? אולי זאת איזו אמירה. אתם מכירים את הבדיחה על לא תבשל גדי בחלב אמו? לא תבשל גדי בחלב אמו, נכון? משה, משה, לא תבשל גדי בחלב אמו. מה אתה מתכוון? שיהיה לי סט חלבי וסט בשרי? משה, משה, לא תבשל גדי בחלב אמו. אתה מכוון שאני אחכה כך וכך שעות בין בשר לחלב? Have it your way. אוקיי? עכשיו, אם אני רק מתעסקת בפרטי הפרטים, אני שוכחת שיש פה אולי גם איזה צו על אכזריות, למשל. אוקיי? אז אני רוצה שרגע אנחנו נקרא את זה בלי הציניות שלנו כלפי הסייגים שלהם, ואנחנו נשמע את הקול שאומר שצריך מדי פעם לנקות את הסייגים בשביל להגיע למהות, ושגם הם ידעו שמותר לי לשפוט את המעשים שלי חזרה בהתאם לדבר הזה. שלא ייפול ויקצת את הנטיות. כך אמר הקדוש ברוך הוא, כי ביום אוכלך ממנו מות תמות. והיא לא אמרה כן, אלא אמר אלוהים לא תאכלו ממנו ולא תיגעו בו, נכון? מצטטים את הפער. כיוון שראה אותה שבדת נטלה ודחפה עליו. ואז הוא אומר לה, את רואה לא מתת? אז הנה את יכולה גם לאכול. עכשיו, המילים החשובות לי במדרש פה זה שבדת נטלה ודחפה. כי אני חושבת שיש פה עוד שתי עזרות לגבי איסורים. אחד, איסורים גדולים מדי, ואולי סייגים באופן מיוחד, מעברים אותי מהמציאות. זאת אומרת, אני לא יכולה לראות יותר מה האמת מרוב סייגים. אוקיי? זה מביא לבדיה, לשקר. והדבר השני זה הדחפה שנראה לי פה נורא חשוב, שיש משהו באיסורים, איסורים, 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 שמביא לאלימות בסופו של דבר ולא להפך. ואני חושבת שאלה אינטואיציות שהמדרש הזה מרגיש אותן. הוא מרגיש שיש סכנה באיסורים, שהאיסורים המיותרים הם יכולים להביא לאלימות, הם מקהים אותי מהמציאות, אני פתאום כבר לא יודעת. רגע, מה המציאות שלו? עם מה אני מתמודדת? ושהם מעברים אותי מעיקר לטפל. אז אני מוסיפה על הבדידות שדיברנו עליה, ועל הרגשות השם שאיסורים גורמים להם, גם את שלושת המטענים האלה. ואני רוצה להגיע לאכילה, בדקה שנשארה לי. ויאמר הנחש אל האישה, לא מות תמותון, פסוק ה', כי יודע אלוהים ביום אוכלכם ממנו, ונפקחו עיניכם, והייתם כאלוהים יודעי טוב ורע. ותרא האישה כי טוב העץ למאכל, וכי תאווה הוא לעיניים, ונחמד העץ להשכיל, ותיקח מפריו, ותאכל ותיתן גם לאישה אמה ויאכל. מה מייצרת אכילה? אוקיי? מה מייצרת אכילה? זה מדהים שהדבר הראשון שאכילה מייצרת זה הרצון לשתף. היא אכלה משהו טעים. והדבר הראשון שהיא רוצה לעשות זה לתת למישהו אחר. אוקיי? אנחנו דיברנו פה על קהילה. אני חושבת שיש משהו באוכל שגורם לנו לרצות לקהילה. אוקיי? עכשיו, הפסוק הבא, ותיפקחנה עיני שניהם וידעו כי הם מרומים, אני חושבת שהאכילה מביאה לפגיעות או למודעות לפגיעות, אוקיי? הפנים וחוץ הזה, אוקיי? ששמענו אותו גם מהרב ג'יימס וגם מפרופסור רוס השבוע, הפגיעות שיש לנו בדברים שנכנסים לגוף שלנו והופכים חלק מהגוף שלנו, אוקיי? אז אנחנו פתאום נהיים מודעים לפגיעות הזאת ואנחנו מרגישים שאנחנו צריכים הגנות, אוקיי? וכמובן שאוכל מביא למודעות גוף, זאת אומרת, זה לא, זה מודעות מאוד קונקרטית ולכן לא מפתיע שזה גם הפתח למרחבים של מיניות, אוקיי? האוכל ומיניות הם זה מאוד נזיל המעברים בין השניים האלה. ותיאולוגית יש איזה עיבוד של גן עדן, נכון? עיבוד של התחושת ביטחון המוחלט, ומצד שני התחלה של בניית קשר אחר, של ברכות, של בגדים שאלוהים נותן, כל מיני מרחבים חדשים של סוג של קשר. כן, טל.
יש לי שאלה, אם כן אנחנו חייבים שאנחנו מסתכלים על אכילת עץ הדעת בתור סוג של תהליך, נגיד שזה באמת כזה, כל המלאכות שהופכות חיטה ללחם, או כל הזמן שעובר בין מרגע שכותפים ענבים עד שמופכים ותוססים ליין, אז איפה היא שמה את השיתוף? באכילה של התוצר הסופי, או בכל הפעולות עצמן?
זו שאלה מעולה, זה יעזור לי עם המשפט סיכום שלי, אוקיי? אז אני רוצה לומר ככה למשפט סיכום. אני רוצה לומר שהמשולש הזה של דעת ואיסור ואוכל הוא מאוד קמאי, הוא מאוד ראשוני. ומצד שני, הוא איכשהו מלווה אותנו תרבותית, ואולי מוקצן בתרבות שלנו. בעיקר שאנחנו היום במקום שבו אנחנו שואלים שאלות מוסריות על אוכל. לא רק שאלות של מותר ואסור, של חוק, שלא מבינים, של, אוקיי? אלא גם, או של בריאות. לא רק שאלות של בריאות, אלא גם שאלות של מוסר. ואני רוצה שגם נצא מפה עם אינטואיציה של להיזהר מסייגים ולהבין שאיסורים מצד אחד מגנים עליי, אוקיי? דווקא בהקשר של אוכל, שאני יכולה להיות חסרת גבולות ולפגוע בעצמי מאוד בקלות, באכילה מוקצנת או בחוסר אכילה מוקצנת, בבחירות שלי, אוקיי, ושמצד שני, ההקצנה של האיסורים יש בה גם סכנה. יש בה את הרגשות השם שבאים זה, יש את החוסר בריאות שבאים זה. ושמצד שני, אני חושבת שאוכל פתאום מביא את הגוף שלי לעולם, ופתאום מביא דעת שיש לי לעולם, ופתאום מייצר מוסר, היכולת לבחור בין טוב לרע. אוקיי? והוא הבסיס לשיתוף ולקהילה. אוקיי? עכשיו, אני חושבת שזה לוקח אותי לשאלה שלך, כי אני רציתי להציע שני מעברים. מעבר אחד משיפוטיות לקבלה, ומעבר שני ממושלמות להתקדמות. זאת אומרת, אני חושבת שאנחנו נוטים להיות נורא שיפוטיים כלפי עצמנו, שאנחנו יכולים להיות נורא שיפוטיים, ושצריך לעשות איזה מאמץ של קבלה. של רב אביבה מדברת איתי לאחרונה על עיניים של חסד במקום עיניים של רוע. זאת אומרת, עיניים של חסד, שזה המרחב שבו אנחנו מתנהלים גם כלפי עצמנו. אז אני חושבת שזה קשור בדברים האלה. והדבר השני הוא איזה מעתק מדיבור על מושלמות ומשאיפה למושלמות לחשיבה על התפתחות. אמרתי שאני אסיים עם התפתחות. ושלחשוב לא על מושלמות, אלא על התפתחות, זה אולי בריא. זה אולי, אני רוצה להציע את המעתק הזה. ואני חושבת שזה מתקשר לשאלה שלך. בגלל שזאת השאלה של האם אני מזמינה אליי הביתה לארוחה המושלמת, או שאני מזמינה לבוא לחתוך איתי את הירקות. ושיש שיתוף בהתפתחות. להזמין לחתוך איתי את הירקות ולערוך את השולחן. ושאולי אנחנו, יש מקום להרחיב את ההזמנה הזאת, של לשתף בשלבים יותר מוקדמים, ושאתם יודעים, כשיש את התורנים לקידוש בבית כנסת, הקהילה שלנו נראית אחרת, אוקיי? כשכולנו חלק מהדבר הזה. זהו, אז כאן אני אתן לתהל לשאול את השאלה שלה, ואם יש עוד כמה שאלות או מחשבות, זה בסדר. לוקח 2-3 דקות לתגובות ואנחנו נפסיק.
תודה. רק אני רוצה להגיד בהקשר הזה, שסתם בפגשתי בדברים שאני מאוד חושבת עליהם, גם לקראת הבחירות, שאני אשתף כבר בשלב של ההתפתחות. או גם בחווה יש משהו כאילו בום, היא ראתה שהפגיע הזה טוב, אז כאילו כך את זה, כאילו היא נתנה לי שלה ובלי... ברגע לחשוב אם זה טוב או לא טוב, וכאילו יש, אז יש עניין גם בחשיבה תפיסת עולם, לשתף כבר בשלב של ההתפתחות, ולא להגיש, לא להיות נדרשת להגיש משהו מושלם, אלא לקחת, לצרף אנשים כבר בבנייה של הדברים, במקום שבו אני, לא יודעת, אולי זה רק נובע מאיזה רגש, מרגש, ולא מסכן, ולא כאילו, ואז יש אולי יותר מקום לפעילה שם. כשהדברים לא מושלמים ולא אגודים לאיזו תיאוריה מושלמת.
תודה. כן.
אני חושבת על הדבר האחרון שאמרת בהקשר באמת של תינוק שנולד, שהוא נמצא באיזו מציאות מאוד אידיאלית של גן עדן ברחם, ויוצא ממנה לעולם האכזר. אבל... שברחם אין לתינוק שום, לא יודעת אם שום, אבל אין לתינוק ממש תודעה, כאילו אין לו ממש מודעות. הוא בעצם אחד, כאילו עם הסביבה שלו ועם אמא שלו. וכאילו, ורק אחרי שאנחנו נולדים ויוצאים מגן עדן, אנחנו יכולים להתחיל, זאת אומרת, לדעת להבדיל בין דברים, לדעת ללמוד שפה, לדעת בין טוב לרע, וגם ליצור קשר, אילו, וגם להתחיל להיות באיזשהו קשר, כי אנחנו כבר לא, כי יש כבר הרבה סובייקטים, שעשיתי לא להגיד את זה, אבל כאילו זה כבר, אנחנו כבר לא אחד, זה אומר שאנחנו כבר צריכים להשקיע וליצור קשר עם מי שמסביבנו.
אני מסכימה לגמרי, ואני חושבת שהחכמים עלו על זה עם החיטה. עוד חלק ממה שהם אומרים, זה כשיש לי מספיק דעת להבין שאני נפרד באימא שלי, וזה הולך יד ביד עם זה שאני צריך אוכל שנפרד באימא שלי, את צודקת, אם אני אחד, אין לי מי להיות בקשר, אוקיי? ואז, נכון, אז אני מתחיל לייצר עכשיו, כן. כן,
שכאילו, עץ הדעת הוא, יש לנו נטייה להסתכל עליו באורך כל כך שלילי, ולתת את האשמה, וכל הסיפור שלנו. דווקא להעיר את זה, את הצעירים היפים, שהם התולדה של אדם, או את ההתמודדות עכשיו שאם יש לנו דעת. בשבילי היה ממש חזק, אז תודה על זה. ולהסתכל אולי על עץ הדעת בתור איזשהו בירור. והבירור הזה, והתהליך שאנחנו נדרשים עליו בתוך הבירור, הוא באמת תהליך משותף. וגם של הגבולות וגם של הקטגוריות.
נכון, זה ממש הטוב ורע. זאת אומרת, זה מה שהפך אותנו לאנשים שצריכים לברר בין טוב לרע. נכון. חברים, תודה רבה.
תודה רבה.
אני מעבירה את השרביט למעיין. תודה רבה.